טוב, היום אנחנו נדבר על בעיות שלום בית.
חוזרים.
אבל לא על ההורים, לא על ההורים, אלא על הילדים. לא, אני רוצה לדבר על נקודה, מה הנזק שיש לילדים בבעיות שלום בית של ההורים. נתחיל עם ה... זאת אומרת, מה קורה כשיש בעיות שלום בית אצל ההורים, מה קורה לילדים? אז אחד הדברים הכי חזקים והכי בולטים אצל ילדים בעיות שלום בית של ההורים זה שא' ילד שהוא רואה את המריבות בין ההורים הוא נכנס לחרדות. הילד מתחיל לחיות עם פחדים, עם חרדות, מה יקרה ומה יהיה, ובאיזה מקום מקבל אחריות על הבית, על המריבה, על מה שקורה. זאת אומרת, התכונה של ילד, שכשהוא רואה כאלה בעיות, הוא מנסה לקבל אחריות. זאת אומרת, אני רוצה להסביר מה זה נקרא לקבל אחריות. זאת אומרת, בגלל הנושא הזה, הוא נכנס למתח. הילד נכנס למתח כאילו זה בעיה פרטית שלו. הוא מקבל את זה בתור משהו, בעיה פרטית שלו לגמרי. והוא מרגיש שהוא אחראי למה יקרה. הילד מאוד מאוד חזק מרגיש את האחריות על מה יקרה בבית. עכשיו, המתח הזה לוקח לו את כל הריכוז. הילד לא יכול ללמוד. הילד לא יכול לשחק עם חברים. הילד לא יכול, זאת אומרת, יש לו פגיעה מאוד מאוד חזקה בכל התפקוד בגלל המתח שהוא מקבל מהאחריות שהוא חש על הבעיה, למרות שאין לו שום אחריות באמת, הוא לא אחראי לכלום. אבל זה התכונה של ילד. זאת אומרת, זה לא ילד מסוים שככה מתנהג, אלא כמעט כל הילדים. כמעט כל הילדים, ברגע שהם מזהים מריבות בין ההורים, ולפעמים אפילו זה לא ממש בעיות שלום בית, כן? אני אתן לכם דוגמה. יש בעיה של פרנסה, פיתרו את האבא מעבודה, אין משכורת, יש גמחים שצריך לשלם, אין לנו מאיפה, יש חובות, יש לחץ כלכלי בבית. לא שלום בית שאבא ואמא רבים, אלא לחץ, אין כסף. הילד נכנס לחרדות ומקבל אחריות מה יהיה עם הבית, מה יהיה עם הכסף. זאת אומרת, לא דווקא במריבות בין ההורים, או יש בת מבוגרת שלא הולך איתה בשידוכים. הילד מרגיש אחריות מה יהיה עם האחותי, מה יהיה עם הבית. זאת אומרת, התכונה של ילדים זה שהם מקבלים אחריות על הבעיות של הבית. זו תכונה מובנית בכל הילדים. ילד לא יכול לשמוע את הבעיות של הבית, כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות. האוהדים של קבוצת כדורגל, הם נכנסים למתח שהקבוצה הפסידה, זאת אומרת, למרות שהם לא שייכים. הם לא משחקים, הם לא קובעים, הם לא כלום, אבל זה מין כזה הזדהות רגשית שיש לבן אדם עם משהו, ברגע שאדם מזדהה רגשית עם משהו, אז הוא נכנס למתח על כל בעיה שקורית שם. עכשיו, אנחנו כאנשים מבוגרים, נגיד פיתרו את אבא מעבודה, עכשיו אין משכורת בבית ונוצר קושי כלכלי. ההורים בעצמם חושבים, נכון, צריכים עכשיו להסתדר, אבל עוד חודש, עוד חודשיים, הוא ימצא עבודה. זאת אומרת, יש להם כן אופק. יש להם אופק חיובי, כאילו... מה?
זה נכון
או... לא, זה רגשי. יש להם הרגשה שהוא ימצא עבודה. הילד לא מסוגל להתחבר להרגשה האופטימית הזאת, והילד חי כל הזמן עם דאגות, עם פחד, מה יהיה? זאת אומרת, גם בדברים, מה יהיה? מה יהיה עם הזה? מה יהיה עם האחותי שלא מתחתנת? מה עם הפרנסה בבית? כל השאלות הפשוטות האלה יושבות על ילד מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה לילד עם, עם השאלות האלה. כשזה מגיע לבעיות שלום בית, כשזה מגיע למריבות בין ההורים, הקושי נהיה יותר גדול. הקושי נהיה יותר גדול בפרט אחד, שילד מקבל אחריות לא רק על המריבה של ההורים, אלא הוא מקבל אחריות שהוא אשם במריבה של ההורים. זאת אומרת, אם אמא מתרגזת על אבא וצועקת עליו, הוא מחזיר לה והם רבים על נושא שלא קשור אליו. נגיד רבים על כסף, רבים על כבוד, רבים על האוכל, רבים על הניקיון, כל מיני שטויות. הילד מרגיש שבגללו ההורים רבים. מה ההיגיון, מה הקשר בין המריבה שלהם לילד? אין קשר. לא, אם אני אשב איתו ואשאל אותו, תראה לי איפה הקשר, הוא לא ימצא. אבל מרגשית, ילד מקבל הרגשה שהוא אחראי למריבה, שהם רבים בגללו. ולכן, כל ילד שחי בבית שההורים לא חיים בשלום, הוא נכנס לבעיות רגשיות מאוד מאוד קשות. מאוד קשות. עכשיו, הבעיות הרגשיות האלה הולכות הלאה. הוא הולך עם זה לבית ספר. בבית ספר הוא בקלות נפגע מכל חבר שצוחק עליו, מכל רבי שמאיר לו, מכל מורה שאומרת איזה משהו לתלמידה. זאת אומרת, הם מפתחים איזה רמה של רגישות בגלל כל המתח הזה, בגלל כל הלחץ הזה, ואז גם העסק בבית ספר מתחיל להסתבך. העסק עם חברים, העסק עם הצוות החינוכי, זאת אומרת, זה לא משהו שנשאר רק בבית. זאת אומרת, הילד ברגע שהוא נכנס לתוך המערבולת הזאת, הוא מסתבך בכל הדברים. ההורים, בגלל שהם שקועים במריבות, אין להם ראש לשים לב מה קורה עם הילד. אז הילד גם נהיה מוזנח. זאת אומרת, הילד גם מרגיש שהוא מוזנח. הילד מרגיש שאף אחד לא מסתכל עליו, אף אחד לא חושב עליו. אז הוא נכנס למה שנקרא בעיות רגשיות, מהכיוון של אני לא מעניין אותם, הם לא אוהבים אותי. זאת אומרת, יש פה איזה מעגל מאוד 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 מסובך, מאוד מסובך, שילדים נכנסים אליהם במצבי קשיים בתחום הזה, והמעגל הזה הולך איתם כל החיים. הם אחרי החתונות ממשיכים את את הבעיה עם עצמם. זאת אומרת, זה, אבל אני רוצה יותר לדבר על על הגיל הצעיר. על הגיל הצעיר ולא על הגיל המבוגר. זאת אומרת, אותו ילד צעיר ש... נתחיל עם הנושא, אפילו לא הבעיות של שלום בית. נתחיל עם הנושא של לקבל אחריות על הבית. זה נתחיל עם הנושא הזה. אז כמו שאמרתי, יש בעיה של פרנסה, יש בעיה של שידוכים, יש בעיה של שכן שרב איתנו. יש כל מיני שטויות שיכול להיות מתח בתוך, אחותי לא מתקבלת לשום סמינר, זאת אומרת, כן, זה גם, או הילד לא התקבל, אחי לא התקבל לישיבה. יש כל מיני קטעים בתוך בית שהם יוצרים לחץ. החובה שלנו כהורים, כשרואים שהבית נכנס ללחץ, כשאנחנו רואים שהבית נכנס למצב של לחץ, אנחנו צריכים לדעת שחלק מהדברים שצריך לטפל, זה לטפל בהרגשה של הילדים, איך להביא אותם למצב שהם לא ירגישו אחריות על מה שקורה. זה נורא נורא חשוב לא לאפשר לילדים להרגיש אחריות על מה שקורה. עכשיו, מה זה לא לאפשר? אני לא יכול להגיד להם, אני לא מרשה לך להרגיש אחריות, כן? זה לא... אלא אנחנו צריכים קודם כל לשוחח עם הילדים. צריכים לשוחח עם הילדים.
אבל זה גם חלק
לא, אני לא אמרתי לא לתת להם להיכנס בעניין, אמרתי להם לא לתת להם להרגיש אחריות, זה שני דברים. יש הבדל בין להיכנס בעניין לבין להרגיש אחריות. זה שני נושאים שונים לגמרי. אני אסביר את זה. כשאתה עובד במקום עבודה, ואתה שומע שהבוס נכנס לבעיות, ועכשיו אין לו כסף.
ויכול להיות שהחודש הזה לא יהיה משכורת. אתה מודאג, מה יהיה עם המשכורת שלי? אבל לא יותר מזה. זאת אומרת, הגבול של הדאגה שלך זה מה יהיה עם המשכורת שלי. אתה לא מודאג מה יהיה עם הבוס, אם הוא יצליח או לא יצליח, אם... ברוב המקרים. ברוב המקרים, אתה, הגבול שלה, שאתה מקבל אחריות, זה על העניינים שלך, לא על העניינים שלו. אתה ממש מבדיל בין הבעיות שלך לבין הבעיות שלו. אדם שעובד בבנק לאומי ושומע שרווחי הבנק ירדו ב-20%, הוא ישן אותו דבר בלילה. הוא לא מקבל אחריות על הבנק. אותו מעניין המשכורות שלו כל חודש, לא אכפת לו מה קרה לבנק, נכון? זאת אומרת, יש הבדל בין לקבל אחריות לבין להיות מעורב. לילד, זה טוב שילד מעורב בעניינים של הבית, זה לא שלילי. כי השותפות שאני משתף אותך במה שקורה בבית, זה צורה של הבעה רגשית, נגדיר את זה ככה. זה שלא מספרים לי כלום ולא משתפים אותי בכלום, זה אולי לא אוהבים אותי מספיק. ככה ילד יכול לפרש את זה. זה נכון. אבל כן לספר לו וכן לשתף אותו, אבל לתת לו להבין שהוא לא צריך לקבל על זה אחריות. הוא לא צריך לקבל על זה אחריות. אני ישבתי אתמול עם בחור בן 22, שיש לו אחות בת 25. ואחותו לא הולך לה בשידוכים, והוא בגלל זה הפסיק ללמוד, הפסיק להתפלל, הפסיק לאכול, הוא לגמרי... מה יהיה עם אחותי? יש אחריה עוד אחות, ויש אותו, אנחנו כבר שלושה בשידוכים. ומה יהיה עם אחותי? כן, הילד חי עם דאגה קשה מאוד, זה כבר לא ילד. זה כבר בחור שבעצמו צריך להתחתן. עכשיו, אני הסברתי לו, אתה... לא צריך לקבל אחריות על הסיפור הזה. מה פירוש המילים? מה פירוש המילים? אתה לא צריך לקבל אחריות על הסיפור הזה. מה פירוש המילים האלה? אמרתי לו, בוא נתחיל עם שאלה פשוטה. אחותך כן מתארסת. אחותך כן מתארסת. וסגרו בשידוך שההורים שלך נותנים 400 אלף שקל. אתה אחראי ל-400,000 שקל האלה? לא. אתה לא אחראי ל-400,000 שקל האלה. למה? כי המעמד שלך, גם הלכתית וגם מציאותית, הקדוש ברוך הוא שם אותך, החיוב השתדלות לחתן ילדים, זה חיוב שהקדוש ברוך הוא שם על הורים, והוא לא שם על אחים. נתחיל ככה. הקדוש ברוך הוא לא שם עליך את החיוב השתדלות לחתן ילדים. זה לא בעיה שלך. זה לא בעיה שלך. זה קודם כל, אתה מראש צריך להסתכל על זה במשקפיים של זה לא, הקדוש ברוך הוא לא שם את זה עליי. וכל שאלה בחיים, אדם צריך לשאול את עצמו, אם אחד בא אומר, גילו לבן שלי את המחלה. אפשר להציל אותו, אבל זה צריך לעלות $100,000. זה מוצדק שאני יוציא $100,000 בשביל לרפא את הבן שלי, להציל אותו? רוב האנשים יגידו לו, כן, כן, אתה יכול להציל את הבן שלך $100,000, כן. אבל אם הוא יבוא ויגיד, גילו לבן דוד שלי את המחלה, גילו לגיס שלי את המחלה, זה מוצדק שאני יוציא $100,000 לרפא אותו? אני לא בטוח. לא בטוח, האחריות שיש לך על האישה שלך ועל הילדים שלך ועל המשפחה שלך, אתה לא יכול ללכת איתה, אם אתה מיליונר זה משהו אחר. אני מדבר על אדם נורמלי, רגיל, שהוא לא עשיר, הוא לא יכול להגיד, אני עכשיו יוציא $100,000 לרפא את הבן דוד שלי או את הגיס שלי או מישהו אחר. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא שם עליו כזה אחריות. זה לא שהוא מזלזל, זה לא שהוא לא מספיק אכפתי. יש גבולות של אחריות מה הקדוש ברוך הוא שם על כל בן אדם. ובגבול האחריות שהקדוש ברוך הוא שם עליך, אין את זה. עכשיו, הילד צריך להבין שהקדוש ברוך הוא לא שם עליו כזאת אחריות בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה תהיה אחראי לדבר כזה, הוא לא שם על זה עליך. אם היית צריך להיות, הקדוש ברוך הוא היה שם את זה עליך. אם הוא לא שם את זה עליך, פירושו שהקדוש ברוך הוא לא. זה חזק מאוד להכניס לילד את ההבנה שאחריות יותר מזה אני אגיד, כן? אפילו הבן שלי. למה אני צריך לתת לו לאכול? סתם, אני שואל שאלה פשוטה. יש לי ילד, למה אני צריך לתת לו לאכול? הקדוש ברוך הוא מפרנס את כל בריאותיו, שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותו. מה התשובה? בגדרי השתדלות, הקדוש ברוך הוא שם עליי חיוב לפרנס אותו. זאת אומרת, אני השליח של הקדוש ברוך הוא לפרנס אותו, כי אני אבא שלו. אז הקדוש ברוך הוא שם עליי שליחות. אם לא זה, מה פתאום שאני אפרנס אותו? כל מה שאדם צריך לפרנס את הילדים שלו, זה הקדוש ברוך הוא שם עליי שליחות, אתה שליח שלי לפרנס את הילד. אתה קיבלת ממני ילד, קיבלת ממני גם שליחות לפרנס אותו. מפה זה מתחיל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בטבע, שלא רק השכל שאומר, יש לי חיוב לפרנס את הבן שלי, אז אני מפרנס את הבן שלי, לא רק השכל, אלא קיבלנו בטבע הבריאה גם רצון לעשות את זה בטבע. זאת אומרת, אבא רוצה לפרנס את הילדים שלו, לא כל כך עם הפילוסופיה של זה חיוב, זה חיוב שהקדוש ברוך הוא חייב אותי, אלא זה דבר שהוא בטבע הבריאה. בטבע הבריאה יש לנו את הרצון לפרנס את הילדים שלנו. אבל אם לפעמים העסק הזה גולש למקומות לא נכונים, אז אדם כן מחויב לשאול את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? חס וחלילה, לאדם יש שלושה ילדים, ושלושתם חולים. הכסף שיש לו יכול להספיק רק לאחד. אז מה הוא יעשה? למי הוא ייתן, למי הוא לא ייתן?
בכל?
אני לא יודע. זו שאלה הלכתית. זו שאלה הלכתית. זו שאלה הלכתית שאני לא יודע לענות עליה. צריך להיות לפחות הרב אלישיב בשביל לענות על כזאת שאלה. אני נותן דוגמה שלפעמים אי אפשר להסתמש רק עם הרגש הטבעי. לא רק הרגש הטבעי. לפעמים יש שאלה שאנחנו צריכים, אבל זו שאלה הלכתית, זו לא שאלה פשוטה. זה לא שאלה פשוטה, כי אין לנו את הכלים איך למדוד כזאת שאלה. היה לי סיפור מאוד יפה. יש ועדה במדינה, יש ועדה של סל תרופות. הוועדה קובעת איזה תרופות ייכנס לסל ואיזה תרופות לא ייכנס לסל. גפני היה חבר מטעם דגל התורה, גפני היה חבר בוועדה. עכשיו יש שאלה מאוד מעניינת. יש תרופות מאריכות חיים, ויש תרופות מצילות חיים. זאת אומרת, יש תרופות שאני נותן לבן אדם, ואני מציל אותו שלא ימות. יש תרופות שאני לא מציל אותו, אני רק נותן לו עוד שנתיים, עוד שלוש שנים שהוא יישאר בחיים, אבל אני לא יכול לגמרי להציל אותו. יש שאלה, כשאנחנו מצביעים בוועדה, איפה לשים את הכסף? האם לשים את הכסף במצילות חיים, או במעריכות חיים? אי אפשר את שניהם. צריך לבחור. לאן לשים את הכסף? שאלתי 10 אנשים את השאלה הזאת. מה אתה אומר? למה צודק? לתת לזה? אז חלק ענו לי ככה, חלק ענו לי ככה. מאיפה הם ענו? קצת מהרגש, קצת מסברה. נכון? קצת מרגש כזה, וקצת סברה, והם ענו. גפני הלך לרב אלישיב. שאל אותו, אני עכשיו צריך להצביע בוועדה, אני בעצמי המחליט בוועדה. מה אני צריך להצביע? איך אני צריך להצביע? האם אני צריך להצביע מעריכות חיים או מצילות חיים? התשובה של הרב אלישיב הייתה מאוד מעניינת, אף אחד לא חושב עליה. הרב אלישיב אמר לו, קודם כל, השאלה היא לא למי אתה צריך להצביע, השאלה היא מי בעל הבית של הכסף. למי שייך הכסף הזה? הכסף הזה שייך לציבור. יש ציבור שהוא בעצם הבעל הבית של הכסף. רוב הציבור שחולה, מה הוא צריך? ברוב, במספרים, יש יותר אנשים שצריכים מציל חיים ויש יותר אנשים שצריכים מעריך חיים. מתברר שיש הרבה יותר אנשים שצריכים את המעריך חיים מאשר את המציל חיים. אז הוא אומר, היות והרוב הוא בצד הזה, והבעל הבית זה הם, אז הרוב שלהם הוא הקובע. תראו איזו תשובה מעניינת. זאת אומרת, הוא בכלל לא נכנס לשאלה של הרגש, מי אתה מרגיש יותר... הוא אמר, זו שאלה בחושן משפוט. זו שאלה בחושן משפוט. קודם כל שאלה, מי הבעל הבית של הכסף? ואחרי שאני יודע מהבעלות של הכסף, אני אומר, מי רוב האנשים, מי הבעל הבתים, איך הרוב רוצה? ודעת הרוב היא קובעת. מה אני רוצה לספר בסיפור הזה? המשקפיים שלנו, איך לפסוק הלכה בדברים כאלה, זה לא דומה למשקפיים של הגדולים. זאת אומרת, זה בכלל ראש אחר, זה צורת הסתכלות אחרת. הם לא מסתכלים על הדברים בצורה שאנחנו מסתכלים. אז לכן אני אומר, יש שאלות שאנחנו לא יכולים לפסוק אותם. שבאמת צריכים... סיפר לי יהודי, תלמיד חכם גדול, שהוא פעם ישב אצל הרב מבריסק, והרב מבריסק אמר לו, אם היו רוצים היום לעשות מדינה לפי ההלכה, זאת אומרת, הכל, ראש הממשלה יהיה הרב שטיימן, נשיא המדינה יהיה רב חיים קנייבסקי, ככה נעשה מדינה לפי ההלכה. השולחן ערוך קובע הכל, הכל לפי ההלכה. אם היו רוצים לעשות היום כזה מדינה, איך אנחנו ננהל בתי חולים, משטרה, צבא, לפי ההלכה? בעיות עם שבת, בעיות לא פשוטות, בעיות לא פשוטות בכלל. בתי חולים, צבא, משטרה, בתי סוהר. מישהו בא בליל שבת עם אוטו גדול, שודד בנק. על כסף אסור לך ליל שבת. אז אנחנו נאפשר כל שבת לשדוד את כל הבנקים? כאילו, זו שאלה מעניינת. אני יכול בכסף הפרטי שלי להגיד, אצלי בבית בא גנב בשבת, אני לא מצלצל למשטרה. נגיד, אבל... מה? זה... לא, אנחנו מדברים על מדינה יהודית לעשות ש... אתה לא יכול לנהל את כל המדינה, צבא ומשטרה, בבתי... רק על גויים. אתה יכול לקחת פקיד גוי שיכתוב בדלפק את הדוח, אבל לא... מה פירוש, הרמטכ"ל יהיה גוי ומפכ"ל המשטרה יהיה גוי? ומפקד חיל אוויר יהיה גוי? לא... כן, אבל בעיירות יהודיות אתה לא קיבלת אחריות על דברים כאלה. אתה לא קיבלת אחריות על... אני הזמין אותי פעם בשבת לתת הרצאות בבסיס של חיל אוויר בחצרים. אז באתי לשם לשבת, אז עשו את השלום עם הפלסטינאים, היה אוסלו וכל הסיפור הזה. אז באתי לשם, בא אליי טייס בחור דתי. אומר, אני טייס של הליקופטר. וכל פעם שהערפת עולה באוויר עם ההליקופטר שלו, אז לערפת היה הליקופטר. אתה אומר, כל פעם שהערפת... אז שני הליקופטרים שלנו מלווים אותו. האם מותר לי לנסוע בשבת עם ההליקופטר ללוות את ערפת? אמרתי לו, לא, אני לא רואה שום סברה. אבל אומר, אבל זה סיכום ביטחוני שערפת עיסה בלי ליווי. אמרת שלא עיסה. שלא עיסה, מה? אני לא... איפה פיקוח נפש שערפת עיסה בשבת? שערפת לא עיסה בשבת. הוא הלך לרב הצבאי, אמר לו שזה, אז הרב של הצבא אומר לו, לא, זה פיקוח נפש של המדינה. טוב, זה שטויות, זה פסק ילדותי. אבל באמת יש שאלות, זה שאלה ילדותית, כן? מה יקרה עם ההליקופטר של הערפת? אבל יש להיות רמטכ"ל, להיות מפקד משטרה, להיות... אני שואל, מה יקרה עם השדדות הבנקים? כל שבת? מה אנחנו נעשה? אז הבריסק רוב אמר לו, לפתור את כל השאלות האלה, לעשות מדינה לגמרי על פי ההלכה, זה צריך להיות רשב"ו. זאת אומרת, אין היום מישהו שיודע לפסוק את כל השאלות האלה, הוא צריך להיות רשב"ו בשביל לענות על כל ה... על כל המצבים האלה, על כל השאלות שיכול להיות פה מבחינת ההלכה. אחר כך הוא אומר, הוא הולך לחזון איש, סיפר לו שככה בריסקי רוב אמר, אז החזון איש אמר לו, אני הייתי יכול להסתדר עם זה. כאילו, החזון איש אמר לו, אני הייתי מסתדר עם זה, לא משנה. אבל מה אני בא להגיד? יש שאלות שהן שאלות הלכתיות, לא שאלות פשוטות. אנחנו צריכים להרגיל את הילדים, שאתה תסתכל על השאלה של האחריות דרך המשקפיים של ההלכה. אל תקבל אחריות איפה שהתורה לא שמה עליך אחריות. אל תקבל את זה. יותר מזה, אני אומר לילד, תשמע, לנהוג מכונית זה לא עבירה. זה לא עבירה. אין שום עבירה לנהוג מכונית. לפי כל השיטות, לפי כל הדעות. אבל אם אתה ילד בן 13, אסור לך לנהוג מכונית, למרות שזה לא עבירה. אם אתה בן אדם מ-30, מותר לך לנהוג מכונית. זאת אומרת, יש דברים שזה לא...
עבירה ומצווה, אבל זה עניין של גיל. בגיל הזה אתה יכול לנהוג מכונית, ובגיל 30, בגיל 13 אתה לא יכול לנהוג מכונית. בגיל 20 אתה יכול לעשן סיגריה, ובגיל 10 אתה לא יכול לעשן סיגריה. זה לא מתאים לגיל. עוד פעם, זה דברים שמותר לעשות אותם ואפשר לעשות אותם.
אבל...
כן, הם מבינים את זה. אני, כשאני אומר לו, תשמע, אתה לא יכול לנהוג מכונית בגיל 13, הוא מבין.
הוא ספרה של הילדים בדרך כלל, לא, אני כן מוכן,
לא, הם מבינים, הם מבינים שיש להם יצר הרע לנהוג, הם רואים מתחשק להם, אבל לא שהם הם מבינים שילד לא נוהג. הם מבינים את ה... את ה...
שכל זה זה עניין רגשי, מה שהם דואגים והכל.
נכון, אבל אני צריך לתת להם כלים שכליים איך להשתלט על הרגש הזה. נכון, אתה צודק, זה עניין רגשי. אבל אני צריך עכשיו לתת לו כלים שכליים איך להשתלט על הרגש הזה. להגיד לו, תרגיש שלא אכפת לך, הוא לא יכול. זה גם לא צודק. אני לא רוצה שהוא ירגיש, שיהיה אכזרי, שירגיש לא אכפת לי מה קורה. להרגיש לא אכפת לי זה אכזריות מסוימת. אני לא רוצה לחנך ילד לאכזריות. אבל אני רוצה להסביר לו שלאחריות יש גבולות. למילה אחריות תמיד יש גבולות. וזה לא באחריות שלך. אתה צריך לדעת את הגבולות. וברגע שאתה נכנס ומקבל אחריות, זה לא יהיה טוב קודם כל בגלל שזה לא מתאים לגיל שלך. זאת אומרת, אין לך את הכלים של הגיל לקבל אחריות. נגדיר את זה ככה. כשאדם מבוגר מקבל אחריות, יש לו כלים איך להשתלט על זה תוך כדי קבלת האחריות. כשילד מקבל אחריות, אין לו כלים. אז הוא בסכנה גדולה לנזקים. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב להרגיל ילדים שהגבולות של אחריות שייכות בכל תחום שייכים לגיל מסוים. כן.
שאפילו
באופן מאוד
אותי, להפעיל על ילד
איזה
אחריות
לכל הכוחות הביגוש
שלו בבוקר,
החנות לשבת, ופתאום כל מיזיות, מיזמתם, פתאום תופסים את האחריות שלו. ההבדל בין האחריות, תראה, האחריות על הביגוד שלו, זה לא דבר רגשי. זאת אומרת, הוא לא נכנס רגשית, אין לו רגש של פחד שהוא יישאר בלי בגדים. אם היה לו פחד, ילדים בני 4 ו-5 בגטו החביאו את הפרוסת לחם מתחת לגוף שלהם בלילה שלא יגנבו, כי הם גילו אחריות. הילד שלך לא מפחד שיגנבו לו את הקורנפלקס של הבוקר, הוא לא מפחד שיגנבו לו את הפיג'מה, הוא לא מפחד שיגנבו לו את הצעצועים, הוא לא חי עם פחדים. אבל כשיש בעיה בבית, הוא מפחד מה יהיה. האחריות לא באה מבגרות. היא לא באה ממקום שהוא מבוגר, הוא בא ממקום של פחד. זה סוג אחר של אחריות. יש אחריות שבאה מהבגרות. זאת אומרת, אני אדם מבוגר, ואני מקבל את האחריות של אדם מבוגר. כאן זה לא אחריות. האחריות שילד מקבל, זה לא אחריות של אדם מבוגר. לכן על הבגדים ועל הדברים האלה, הוא לא יקבל אחריות, כי זה לא... זה לא בא מפחד. אני מדבר בדרך כלל על אחריות שילדים מקבלים, זה אחריות של פחד. או אחריות של רגש של מלחמה, של ניצחון, של אני אראה לו, אני אנצח אותו, אני יוכיח לו, דברים יעשו. זה דברים רגשיים מכל מיני כיוונים, אבל זה לא דברים שכליים. ואיפה שילד לא מפחד מכלום, הוא לא יקבל אחריות, כי הוא לא מפחד. אבל אני מדבר על, כשילד רואה בעיה בבית, הוא כן מפחד. הוא מפחד מה יהיה. הוא שואל את עצמו, מה יהיה? איך אנחנו נסתדר? מה יהיה עם הבית שלנו? מה יהיה עם האוכל אצלנו בבית? מה יהיה עם הפרנסה? כן? זה כן נושא שמפחיד את ה... את ה...
הוא
מצוין
שאני
יותר מפתאום
הרגשה שאם עכשיו הוא לא
ישתתף בהכנות
לשבת, אנחנו נשארים בלי אוכל.
יש סיכוי
שהוא
באמת ייקח אחריות? כן, כן, בטח. בטח. אבל לא כדאי לך לעשות את זה. כי הילד יגלה ששיקרת אותו, אז פעם, פעמיים זה הצליח לך, אבל אחר כך אסור לשקר ילדים. בחינוך אסור אף פעם לשקר ילדים. זה... אמרתי לכם את הנימוקי יסף בסוכה. אמרתי לכם פעם. יש נימוקי יסף מאוד מעניין. יש הרי הלכה בסוכות שהאתרוג צריך להיות לכם, ביום הראשון. זה צריך להיות שלך. אם מישהו אחר רוצה לברך על האתרוג שלך, אז אני נותן לו מתונה, על מנת להחזיר. כי אחרת, אם הוא... כי קטן יכול לקנות,
עכשיו, בעיה עם קטן. קטן יכול לקנות ולא יכול להקנות. אז אני לא יכול לתת לו מתון על מנת להחזיר. יש בעיה עם קטן בסוכות. אז אני מכייסף שואל, אז היות בכל המצווה של קטן זה רק חינוך, הוא בעצם לא חייב בארבעת המינים. זה רק בא מחינוך. אז היות בזה חינוך, אז אנחנו נגיד לו שאנחנו מקנים לו, אבל באמת לא נקנה לו. נתכוון לא להקנות לו, והוא יברך ככה, וגמרנו. אומר לי כסף, אם זה לא אמת, אז זה לא חינוך. אי אפשר. אין דבר כזה חינוך עם דבר שהוא לא אמת. זה יסוד של מקיא יסף. הוא אומר, אם זה דבר שהוא לא אמת, אז זה לא חינוך. לא יכול להיות דבר כזה. זה ברור שאסור לשקר ילדים בנושא של, של... זה דבר שמאוד מאוד צריך להיזהר איתו. בגלל שגם ילד אין לו את הגבולות הנכונים. אם ילד תפס אותך משקר, אז אתה כבר שקרן לכל הרוחב של החיים. ילד אין לו את הגבולות שבזה אתה משקר, בזה אתה לא משקר. פעם אחת שיקרת, אחר כך אתה לא... ילד, זה בעיה. אבל איך שלא יהיה, אנחנו צריכים לדעת שקודם כל צריכים להרגיל ילד לעיקרון הזה שאל תקבל אחריות על מה שלא שייך אליך. ולמה אל תקבל אחריות? לא כי אתה פרזית, לא כי לא אכפת לך, אלא כי הקדוש ברוך הוא לא שם את זה עליך, זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא מתאים לגיל שלך. אתה לא יכול לקבל דבר שהוא לא מתאים לגיל שלך. מאוד מאוד חשוב שילד יבין את הגבולות של גיל. זה נקודה חשובה בחיים. ולכן אני לא מדבר רק על ילד בן 7-8, אני גם אמרתי את זה עכשיו לבחור בן 22 שבא ואומר, אני הפסקתי ללמוד כי אחותי לא מתחתנת. אמרתי לו, זה לא מתאים לגיל שלך. גיל 22 זה גיל להתחתן, אבל זה לא גיל לחתן מישהו אחר. זאת אומרת, מה? לא מועיד לשכל. אבל, כן, אבל הרגש אצלו, הוא צריך להשתלט על הרגש הזה, שמה יהיה עם אחותי? אחותי כבר בת 25 ולא הולך שום שידור.
למה? הבחור הזה לא לוקח אחריות על עצמי,
ללכת ללמוד ולאכול.
אז
הוא,
זה
הוא
צריך.
אז זה אין לו פחד. אין לו פחד על זה.
ילדים גם צריכים לקחת אחריות שנלכת בזמן הזה
שכל. עוד הפעם, אתה מדבר, תראה, ילד שיש לו פחד, ילד שיש לו פחד, הוא ילך לישון בזמן, והוא יקום בזמן, ויגיע לבית ספר בזמן. עם הכוח של פחד זה עובד. יש בתי ספר שיש משמעת חזקה, אז הכוח של הפחד מחזיק אותם, והם כולם באים בזמן. זה קיים. יש בתי ספר... זה טוב, לא אמרתי שזה לא טוב, אבל זה לא בא מאחריות. לא. מה פירוש? למה צריך? לא פחד, לא פחד. פחד של משמעת. מה כל כך גרוע בזה? פחד של משמעת זה בכלל לא... זה דבר הכי חיובי. מה לא טוב בפחד של משמעת?
בסדר.
לא.
פחד של משמעת,
פחד מעונש? כן. כן. לא כל דבר. אם רבי בחיידר אומר לילדים, אתם חייבים לבוא בזמן. זה דרישה צודקת או לא? חינוכית, זה טוב לילד שיבוא בזמן? בלי שום ספק. אז הילד צריך לפחד ולדעת שהוא חייב לבוא בזמן. למה זה לא טוב? למה ליצור וקום כזה של הפקרות, שילד יעשה מה שהוא רוצה? אין לזה שום הצדקה. הבעיות הן שהרבס היום יותר מפחדים מהילדים, מה שהילדים מפחדים מהרבס. פה הבעיה. מה? לא, גם הם יותר מאחרים חלק, אבל הם גם... היום איך מודדים אם הרבה הוא טוב או המורה היא טובה? אם הילדים אוהבים אותו, סימן שהוא טוב. אם הילדים לא אוהבים אותו, סימן שהוא לא טוב. זאת אומרת, אז הרבה... זה בטח זה לא נכון. זה לא נכון, אין לזה שום קשר. אבל הרבה מוכרח להיות נחמד, ואסור לו יותר מדי זה, כי אם יהיה הרבה תלונות מההורים, יפטרו אותו מהעבודה. זה מלכודת, אבל זה קיים היום. המודד זה התוצאות. המודד לאן הרבה הצליח להביא את הכיתה. אם רבה לוקח כיתה בתחילת השנה, ובסוף השנה הוא הביא אותם לתוצאות אחרות, להישגים, אז הוא רבה טוב. אז הוא רבה טוב, כל השאר, לא, מה? כל השאר זה שטויות. הדבר הכי חשוב זה להגיע למבחן התוצאה. וזה בעיה הנושא הזה. אבל אנחנו היום עומדים במצב שהילדים מקבלים אחריות, כמו שאמרתי, על מה שהם לא צריכים לקבל אחריות. זה יוצר עליהם לחצים לא פשוטים. לא פשוטים בכלל. עכשיו, בנושא שלום בית, זה יותר מסובך. אני לא יכול להגיד לילד, אתה לא אחראי על השלום בית של ההורים. כי הוא לא מפחד רק בגלל האחריות, הוא מפחד גם בגלל מה יהיה איתי. זאת אומרת, הוא חושב על עצמו עכשיו. לא רק מה יהיה איתם, זה לא דומה לאחותי שלא מתחתנת, אלא פה זו שאלה אחרת לגמרי. זה שהם רבים, מה יקרה לי? מה יהיה איתי בבית? כן, זה פחד על עצמו. ואני לא יכול להגיד לו, זה לא האחריות שלך. מה לא האחריות שלו? לפחד על עצמו זה לא האחריות שלו? זו שאלה נכונה. שאלה נכונה, מה אני צריך להרגיש עם זה שההורים שלי כל הזמן רבים, ואמא אומרת אני אעזוב את הבית, ואבא אומר, אני לא אתן לך שום דבר, ונהיה שמח. זו שאלה לא פשוטה. זו שאלה לא פשוטה בכלל. אני כבר לא מדבר על מקרים שהאימא מזמינה משטרה וכבר עוצרים את האבא, וזה בכלל, אי אפשר לתאר את הטראומה של ילדים שהם רואים שעצרו את האבא ואת האימא משטרה. זה טראומה לא פשוטה. זה טראומה לא פשוטה. ולפעמים בלהט המריבה עושים כאלה שטויות, והשם ירחם אחר כך לאן... צריך לדעת, בכלל צריך לדעת שלערב משטרה בבעיות בין בעל לאישה או בעיות עם ילדים, זה הפתרון האחרון, האחרון, האחרון. אף פעם לא הפתרון הראשון, כי אתה יודע איפה אתה מתחיל, ואתה לא יודע איפה אתה איפה אתה גומר. אני התאמצתי מאוד להכניס ילד מסוים שהיה לו בעיות קשות בחיידר הרבה שנים, ובסוף החליטו לזרוק אותו באמצע השנה, ומצאתי לו מקום מאוד טוב, והיה לי מאוד מאוד קשה, וגם עלה לי הרבה כסף, לא משנה, אבל עשיתי עבודה קשה מאוד והכנסתי אותו לאיזה מקום מאוד טוב. ברוך השם, הוא נקלט שמה והתחיל ללכת על הדרך, ואחרי שבועיים ההורים שלו רבו, והאימא הזמינה משטרה, ועצרו את האבא, ואת האימא הכניסו לאיזה מעון לנשים מוכות. הסוף של הסיפור נכון להיום, הילד הזה ברחוב, מאז עד היום הילד לא לומד שום דבר, הילד גמר. ואי אפשר להחזיר אותו לשום מסגרת. עכשיו אני שואל, מה הרווחנו ממה שעשינו? נכון שאבא לא בסדר ונכון, הכל נכון. אבל מה המחיר? המחיר זה הילדים. המחיר של כזה סיפור, הילד הזה הלך לאבדון, זהו. אין צ'אנס להחזיר אותו לכלום. בסדר. היה לי פעם תלמיד נושר שעזב את הישיבה ונפל לכל השטויות. אז אמרתי לו, כבר עשית מספיק עבירות בשביל להיכנס לישיבה של בעלי תשובה? אתה מבין? זה בערך, זה בערך הפתרון שאתה מציע פה.
לא, זה לא
פתרון
שאני עושה, אבל בסופו של דבר, בסוף הסיפור, להיות איתו בקשר איזשהו.
זה קשה מאוד, הילדים האלה עוברים טראומה שהיא לא פשוטה, היא לא פשוטה. זה לא פשוט, הילדים האלה עוברים טראומה. עכשיו, אנחנו לפעמים רואים את ה... אבא יתנהג ככה וזה, ואסור לשתוק לו וזה. הכל נכון. הכל נכון. אני לא אשכח, בא אליי יהודי, יהודי חשוב, בסנהדריה. ממש יהודי חשוב. הוא בא אליי בלילה, אומר, אני חשדתי באשתי שהיא מתנהגת לא בסדר, שיש לה קשרים לא טובים. הוא הלך, שם הקלטה על הטלפון בבית. והוא בא אליי בעשר בלילה, הביא לי שש קסטות, אז עוד היה דיגיטלי כמו היום, עם הטייפ עם קסטות. הביא לי שש קסטות שמראים שאשתו השם ירחם עשתה דברים הכי גרועים. והוא אומר, אני לא אשתוק לה, אני מחר בבוקר הולך לבית הדין, ואני מתגרש, ואני גומר עם הכל, וזה דבר כזה, וזה לא... שפך, שפך. רגע, תשמע טוב. כל הלילה הוא שפך, לא כל הלילה, ועד שתיים בלילה ישב, שפך לי עליה אש וגופרי. בבוקר הוא בא עוד הפעם. אומר לי, תשמע, כל מה שאמרתי אתמול, אם זה באמת יקרה, אם אני באמת מתגרש, מי עושה שידוך עם הילדים שלי? יש לי חמישה ילדים.
מי שישמע שאשתי ואני התגרשנו על כזה סיפור, מי לוקח את הילדים שלי בשידוכים? בוא איתי לרב שלמה זלמן לאוירבך, תסדר לי אתר שאני אמשיך לחיות איתה, אני לא הולך לרצוח את הילדים. זה חישוב רציונלי. זה חשבון רציונלי. ואומרת רב שלמה זלמן מצא לו אתר. אבל זה חשבון רציונלי. עכשיו אתה נורא מתרגש ונורא פגוע ונורא זה... בסדר. אבל מה יקרה עוד חודש? מה יקרה עוד שנה? מה יקרה עם הילדים? אנשים לא חושבים עד הסוף. אנשים לא חושבים עד הסוף. זו שאלה לא פשוטה. שאלה לא פשוטה בכלל. וכל המריבות האלה שנגמר עם משטרה, אתה יודע, או נגמר אפילו עם עובדת סוציאלית בבית. אתה פתאום נותן שלטון על הילדים שלך למישהו שהשיקולים שלו הם לא שיקולים תורניים. ולא רק שהם לא שיקולים תורניים, הוא מחויב לנורמות של המערכת, ואם לא, אז יפטרו אותו מעבודה. אז הוא עושה פתרונות לפי הנורמות של המערכת שלו, ושלום. אתם יודעים כמה ילדים נרצחו על מריבות בין הורים שהתערבו עובדים סוציאליים ומשטרה ובית משפט? ילדים נרצחו מכל הבחינות. גם רוחנית, גם אנושית. ולכן צריך לדעת שכשאדם נכנס לקשיים או לבעיות בתחום של שלום בית, הוא צריך לדעת שחלק מהעבודה שלו זה איך להתמודד. הכי טוב להסתיר את זה מהילדים שהם לא ידעו. זה הכי בריא והכי טוב. אני הכרתי זוג שגמרו לחתן את הילדים, הם התגרשו, והילדים האלה הם הפתעה, הם בחיים לא ראו ולא שמעו שום בעיה בין אבא לאמא. ההורים החביאו את זה, גידלו את הילדים נורמלי, נגמר לחתן את הילדים, הלכו התגרשו. אבל הילדים לא ידעו מכלום, וזה הכי חכם, וזה הכי נכון. אבל מי שלא יכול להתאפק, ומי שזה לא דברים שהכל רק של שכל, זה גם דברים רגשיים, אבל צריך לדעת שבמקרים מצבים כאלה צריך לטפל בילדים ולדבר איתם ולהדריך אותם. אסור לתת לדברים כאלה ללכת ככה. טוב. כל טוב.